שלום לכולם. טוב, אז הנושא הוא בעצם הימים האלה. הימים האלה אנחנו בזיין באב, תשעה באב. אפשר לפספס אותם, שזה סתם עובר, כאילו מתעלמים מהם. אפשר גם דרך התמודדות אחרת לבזבז את הזמן הזה. אפשר לכאוב, מה עושים עם זה? מה המשמעות של הימים האלה? איפה המוקשים שמפריעים לנו לנצל את הימים האלה כימים גדולים יותר, ימים שירוממו אותנו, שגם ייתנו לנו כוח הלאה, ישנו אותנו ויהפכו אותנו ליהודים טובים יותר, אנשים טובים יותר, ואפילו בני זוג טובים יותר, הורים טובים יותר. יש פוטנציאל מאוד מאוד גדול וחזק לימים האלה, ובגדול זה גם עתיד להביא אותנו להיות עם טוב יותר בתוך עולם טוב יותר. זה התכלית של הימים האלה. אז אולי אני אתחיל עם מודל שמשתמשים איתו בפסיכולוגיה התנהגותית בשנים האחרונות, 15 שנים האחרונות. זה נקרא מודל אפרת. מה זה מודל אפרת? כך קוראים לו היום בעברית. אירוע, פרשנות, רגש, תגובה. בעיקרון מלמדים אותו נניח לילדים שיש להם קצת בעיות התנהגות, אז מנסים ללמד אותם את המודל הזה. מודל אפרת, קחו סיטואציה שקורית בחיים ותפרקו אותה. במקום התגובה האוטומטית, בוא נפרק אותה. מה בעצם קורה לנו פה? יש לנו אירוע, מה קרה? פרשנות, איך אני מפרש את מה שקרה? מתוך הפרשנות מתעורר בי רגש, ומתוך הרגש אני מחליט איזה תגובה. בסדר? מודל אפרת. דוגמה. ילד רץ בחצר של החיידר, הבית ספר, ובאמצע מישהו נתן לו מכה. והאוטומט זה מחזיר אגרוף בפנים. ואני בעצם לוקח את הילד ומנסה לעבוד איתו. בוא נפרק את זה ביחד. בוא נראה מה קרה פה. הוא נתן לי בוקס. לא, לא. חיים כן לא נתן לך בוקס. הרגשת יד נוגעת בך מאחורה בעוצמה. זה אירוע. תן לי שתי פרשנויות לאירוע הזה. הוא נתן לי בוקס. זה שמענו. הפרשנות הראשונה זה אגרוף, מישהו רצה להרביץ לי. אפשרות שנייה לפרשנות. אולי הוא סתם רץ בחצר והתפספס לו והוא נפל עליך. אולי הוא רצה לקרוא לך, אבל המוטוריקה הגסה שלו לא כל כך, אז זה יצא לו מכה. יש עוד פרשנויות, יש עוד אפשרויות. יפה. נניח שהפרשנות שאתה הצעת, שמישהו נתן לך אגרוף, היא הפרשנות הנכונה. הרגש שמתעורר. הרגש היחיד שמתעורר זה נקמה. תן לי עוד רגשות. אולי רגש של רחמים, איזה מסכן, נותן מכות בחצר של החיידר. כן, זה גם רגש. יש המון רגשות שיכולים להתעורר. לא רק הרגש הזה של נקמה, וגם אם, נניח, נעבור לשלב הבא, כן, לטף, הרגש הוא באמת נקמה. התגובה היחידה זה אגרוף לפנים. יש תגובה ללכת לספר למשגיח. יש תגובה של נקמה של בדוי עוד איזה 40 שנה. יש המון תגובות, המון נקמות שיכולות לצאת מהרגש הנקמה. המון תגובות. טוב, זה דבר שקורה בחיים, וזה חשוב ללמוד את המודל אפרת הזה ולתרגל אותו לא רק ילדים ולא רק עם בעיות התנהגות, זה גם אצל מבוגרים, וזה קורה כל הזמן בחיים. זה דבר שמאוד מאוד שכיח, ששמענו מילה והוא בטח התכוון, כן, אתה רואה, יושבים כמה בחורים ומפטפטים, ואחד אמר באמצע פולין, הוא כבר זרק עליו תחינה, כי הוא בטח התכוון לזה שאבא שלי היה לו בעיות בפולין. הוא לא מכיר את אבא שלך, הוא לא יודע שהוא היה בפולין, העיקר התחינה כבר רפה. זאת אומרת, יש פה משהו שהרבה פעמים אנחנו קופצים למסקנות לפני ההתחלה של הדברים. עכשיו, יש פה גם לאיזה מסקנות אתה הולך. עשיתי את האפרט הזה עם הילדים שלי כמה פעמים, כן? אז תלוי איזה גילאים. צעירים מדי הם לא מסוגלים לזה, זה מדי מורכב להם, אבל ילדים בני 7, 8, 9 כבר מסוגלים, ואז יש כמה משחקים. יש משחק של 16 אפשרויות, יש משחק של 8 אפשרויות. זאת אומרת, האם אני לוקח כל אירוע, שתי פרשנות, כל פרשנות בחרת אחת, לה שתי רגשות ולה שתי תגובות, או תן לי לאירוע שתי פרשנויות ואז הם מכפילים את עצמם. בסדר? לכל פרשנות שאמרת, תן לי שתי רגשות. לכל רגע שאמרת שתי תגובות, זה כבר לילדים יותר גדולים. עכשיו, משחק תמיד ילדים אוהבים, ואז אתה מתאר לו סיטואציה. ואני אומר לו, אתה נכנס הביתה, אתה חוזר, יורד מהטנדר, נכנס לבית, הבית ריק, אף אחד לא נמצא, כל האור כבוי, ורק הגז דולק. מה קרה? רגע, אירוע. אף אחד לא בבית, האור כבוי, הגז דולק. זה אירוע. פרשנות. יש לנו שתי אפשרויות. משם בוא נתקדם. פרשנות, רגש, תגובה. עכשיו, אתה רואה פה שתי סוגי ילדים. יש ילדים שעל ההתחלה וואי, בטח פיגוע, פצצת אטום, משהו, הפכה משפטית, לא יודע, משהו קרה פה, איזו טרגדיה בינלאומית. יש ילדים לעומת זאת שהטבעי שלהם זה, וואי, בטח מכינים לי הפתעה לכבוד היום הולדת. איי, היום הולדת עוד חצי שנה, את זה הוא ישיר בצד, לחשב אחר כך. דבר ראשון, התחושה שלו, את רוצה, זה פשוט, יש ילדים כאלה, ילדים כאלה. וכשאנחנו מתמודדים בחיים עם דברים שקורים לנו, יפה, תודה. כשאנחנו מתמודדים, קוראים שתי הדברים יחד. מצד אחד, יש את התופעה הזאת של קפיצה קדימה. מצד שני, קפיצה קדימה לשלילי, לחלק הפחות חיובי. בוא ניקח את השורש של כל הסיפור הזה של תשעה באב. איפה הסיפור הזה מתחיל? עם ישראל, במדבר, שולחים, מרגלים, להיכנס לארץ, לבדוק מה שקורה. גם שם יש בעיות בבסיס, נכון? שלח לך חוסר אמון בקדוש ברוך הוא. שהוא הבטיח שזה מקום טוב, אבל בוא נבדוק. אז יש פה נקודה של חוסר אמון, וממנה באים לארץ ישראל. אבל הבסיס זה, המרגלים חוזרים באותו לילה, מספרים כמה הדבר הזה גרוע, וכמה ארץ ישראל לא טובה, וארץ אוכלת יושביה, היא אומנם, אבל ערים גדולות וצורות, ואפילו כביכול הקדוש ברוך הוא חזק הוא ממנו, אפילו כביכול הקדוש ברוך הוא לא יכול להוציא, אפילו בעל הבית לא יכול להוציא כליו משם. זאת אומרת, לא אפשרי. ומשם, ויבכו העם בלילה הוא, בשנאת השם אותנו, הוציאנו ממצרים, לתת אותנו, ביד האמורי להשמידנו, יושבים ובוכים. ועל זה אומר לנו הפסוק בתהילים, בעין ח', הקדוש ברוך הוא, וירגנו ואוהליהם, לא שמעו בקול השם, והנרגנים, כן, ותרגנו ואוהליכם ותאמרו בשנאת השם, הנרגנות שקרתה באותו לילה, ויישא ידו להם להפיץ אותם בגויים, לזר אותם בארצות, גלות. עד היום הזה, הגלות נובעת מאותו לילה שבחו. בואו ננסה להבין מה קרה שם. יש פירוש בספר מאה שילוח, שעומד על נקודה ממש, זה יוצא מתוך פשט הדברים. אומר, המרגלים האלה, 12 אנשים, מסתובבים בארץ ישראל. איפה שהם הולכים, הם רואים לוויות. עיר, כפר, עוד עיר, 40 יום. איפה שהם באים, איפה שהם עוצרים, עוד לוויה, עוד לוויה, עוד לוויה. והם קופצים למסקנה שזאת ארץ אוכלת יושביה, והקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, בוא נפרק את זה שנייה במחילה כאפרת, בסדר? אירוע, הם רואים לוויות בכל מקום. פרשנות, ארץ ישראל היא ארץ אוכלת יושביה. אפשר גם פרשנות עומק, כמו שהחפץ חיים מעמיד בשמירת הלשון, אומר כי בארץ ישראל היא מקום מאוד גדול, מאוד גבוה, מרומם, ולכן מידת הדין שולטת. וביות ומידת הדין שולטת, כל מי שהוא לא צדיק הכי גדול לא יכול לשרוד שם. זה עדיין בפרשנות, אבל פרשנות יותר עומק, יותר מבוססת. אבל זאת הפרשנות שהם נותנים למה שהם רואים. לוויות בכל מקום, פרשנות, ארץ אוכלת יושביה, רגש, בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים. רגש שנאה. תגובה, השם ישמור ויציל, מרד. נכון? איך מתחננים יהושע וכלב? אך בשם אל תמרודו. מרד בקדוש ברוך הוא, רוצים לחזור למצרים, והפעם זה ברצינות. הר"ן בדרשות כותב שכל העשר ניסיונות שהם אמרו נחזור למצרים, זה היה סתם בשביל התלונה. כמו שילד, לא נתת לי את כל השקית של הביסלי, אני לא רוצה, לא רוצה בכלל. אבל הוא באמת כאן רוצה, שהוא יבין שהמשחק לא עובד, הוא כאן ירצה. פה זה היה רציני, פה הם באמת רצו לחזור למצרים, ולכן פה הם באמת נהנשו. אבל זה כבר התגובה. אם הם היו עוצרים לשנייה, עושים מודל אפרת, וסליחה שאני מדבר על קדמונים בשפה שלנו, אבל בוא ניקח, נפרק שנייה את מה שקורה, בסדר? רגע, מה ראינו? אירוע. אירוע, לוויות בכל מקום. פרשנות? ארץ אוכל. יש אולי עוד אפשרות לפרשנות? אם הם היו מחפשים, אולי הם היו מוצאים, והם היו מוצאים את האמת. ומה הייתה האמת? כמו שרשי אומר לנו על המקום, שהסתובבו שם 12 מוזרים. כדי שאף אחד לא ישים לב אליהם, עשה הקדוש ברוך הוא שיהיה לוויות. אותו יום, וכולם תרודים בהלוויות של הגדולים שלהם, ולכן הם לא שמו לב אליהם. הם לא יצור... אפילו אם הם היו, אתה יודע מה, עוצרים, ושואלים איזה חברוני או שכמי שנמצא שם בצד, איזה גוי, תגיד, כל יום ככה? מה, לוויות? מה פתאום, אף פעם? מה, רק ימי ביקורי הנביא, יולי-אוגוסט, זה העונה של... לא, 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 אף פעם, אני בן 60, פעם ראשונה בחיים שדבר כזה קורה. אז הם היו מבינים שלא, זאת לא ארץ אוכלת יושביה. זה ניסים שהקדוש ברוך הוא עושה לנו כדי שנוכל להגיע לארץ ישראל ולא ישימו לב אלינו. אז מאירוע של לוויות נשאר, הפרשנות הייתה הופכת למשהו אחר לגמרי. ומהפרשנות הזאת, איזה רגש הם היו מגיעים? שאין לנו מה לפחד מלהיכנס לארץ ישראל. למה ערים גדולות ובצורות בשמיים, ילידי ענק, אבל אם סוללים לנו את הדרך בניסי ניסים, אז אין לנו מה לפחד. והרגש היה לא שנאה, אלא אהבה גדולה מאוד. ואז היו חוזרים, התגובה גם לא הייתה מרד, אלא התמסרות לקדוש ברוך הוא שאנחנו לא יכולים אפילו לדמיין או לתאר. חג להשם מחר היה אמור להיות חגיגה גדולה מאוד בסיפור הזה. תשעה באב אמור להיות השיא של היום טוב שמתחיל בחג להשם מחר, שאומר אהרון הכהן יום לפני 17 בתמוז. המחר הזה נדחה ליש מחר לאחר זמן, לכמה אלפי שנים. אבל אמור להיות חג להשם מחר, חג קבלת לוחות ראשונות, ועד החג הגדול של תשעה באב, של בניין בית המקדש, הכניסה לארץ ישראל מתוך אמונה גדולה, בשמחה גדולה, באהבה גדולה, משהו שאנחנו לא מדמיינים. איפה הדבר הזה קורה? איפה הוא מתפספס, מתפשל? קפיצה למסקנות. מהר מדי, קל מדי, נראה לי, קפצתי כבר למסקנה. רגע, רגע, לאט, לאט. סלולי, סלולי, שבויה, שבויה. לא יודע, יש עוד שפות, אני לא מכיר. אבל לאט, רגע, לפני שאתה כבר קופץ למסקנה, לפני שאתה כבר מחליט, וכבר מורד, וכבר נותן אגרוף חזרה, או זורק תחינה, תעצור. שנייה, לא הבנתי, גל עיניי, והביטה נפלאות מתורתך. אומר הזוהר הקדוש, מדדחות לבושה, דאורייתא. יש דברים מתחת ללבוש. יש דברים שנראים ברגע הראשון אולי שליליים, לא טובים, לא נעימים. בוא נבקש מהקדוש ברוך הוא, גל עיניי והביטה, תן לי, תפתח לי את העיניים שאני יביט ואראה נפלאות מתורתך. היסוד הזה הוא יסוד עצום, הוא באמת, זה שורש חטא המרגלים, והדבר הזה מלווה אותנו, איך אומר המהרש"א, העונש קיים כי החטא עדיין קיים. כי התכונה הזאת, הקפיצה קדימה, בלי לחזור שנייה, לחכות, לנסות להבין את התהליך, לראות איך זה עובד, לראות אפשרויות אחרות, ובבסיס של המון קשיים בזוגיות, לא הייתי אומר הכל, אבל המון קשיים בזוגיות, ובבסיס של המון קשיים בחינוך ילדים, ובבסיס של, אפילו בוא נקפוץ שנייה לחורבן בית שני. הגמרא ביומא אומרת, בית ראשון מפני מחריו, עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים. בית שני, כן, שהיו עוסקים בתורה ובגמילות חסדים, מפני מחריו, מפני שהייתה ביניהם שנאת חינם. מה זאת שנאת חינם? אז הליצנים בירושלים היו אומרים שאם ראובן שונא את לוי כי יש לו, הוא חושב שיש לו 10,000 דולר ובפועל יש לו רק 8,000 דולר, אז 2,000 זה שנאת חינם. אבל זה בדיחה של הליצנים. אבל שנאת חינם בדרך כלל, המשמעות הפשוטה, זה שנאה שאין לה סיבה על פי התורה. זאת אומרת, יש אדם שעל פי התורה מותר לשנוא אותו. כן, אדם שעובר עבירה במזיד, בפרסיה, יש תנאים מסוימים. שהגמרא במוציאה מדברת על זה, לגבי לפרוק ולטעון, חמור שונאך. יש אנשים שעל פי התורה מותר לשנוא אותם. אבל אדם שעל פי התורה אסור לשנוא אותו, וזה כל יהודי רגיל, זה שנאת חינם. זה הפשוט, ההגדרה. המהרש"א רוצה בתענית דף חפתת להסביר מה זה שנאת חינם. הוא אומר, אז הוא חוזר בעצם למה שקרה שם במדבר. בני ישראל יושבים ובוכים כל הלילה בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. הוא אומר, אז הם שונאים את הקדוש ברוך הוא. למה הם שונאים אותו? כי הם בטוחים שהוא שונא אותם. הוא שונא אותם, אז הם שונאים אותו בחזרה. אומר, אבל זה לא היה נכון, כי הקדוש ברוך הוא לא שנא אותם. הקדוש ברוך הוא אהב אותם ועשה להם ניסים, וגם כל הניסים שהיו ביציאת מצרים לא היו משנאה, הם היו מאהבה. למרות שהם עכשיו מפרשים את הוציאנו מארץ מצרים, זה שנאה, כן? זה הפרשנות כרגע. בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים. 10 מכות, מן, באר, קריאת הים סוף, עננים, הכל שנאת השם אותנו. זה כרגע הפרשנות שהם נותנים לדברים, זה הטיה של המציאות מכוח הרצון. וזה החינם. אומר המהרש"א, זה נקרא שנאת חינם. שנאו את הקדוש ברוך הוא בחינם, כי הוא לא שנא אותם בכלל. וזה בית המקדש חרב בגלל שנאת חינם, זה השנאת חינם הזאת. אני חושב שאולי אפשר להעמיד שבעצם יש קשר בין השנאת חינם הרגילה, כן, שאנחנו מדברים עליה, לבין מה שהמהרש"א אומר. כי בוא ניקח רגע את השנאת חינם שיש בין קמצא ובר קמצא. או שתי יהודים בירושלים, שכמו שאנחנו יודעים גם מדברי חז"ל וגם מההיסטוריה, יוסיפון, מלחמות היהודים וכולם, הם מתארים את הקבוצות בירושלים שנלחמים ביניהם, וכל אחד מנסה לתפוס שליטה, ושליטה על המתחם של בית המקדש, ושליטה על הכספים של הקורבנות, והיה שם מאבקים גדולים מאוד, הסיכרים עם הסכינים הקטנות שבתוך הבגדים הרחבים שלהם, שהיו דוקרים אנשים ברחוב, והם היו פשוט נופלים, אף אחד לא ידע מי הרג אותם. היו שם מלחמות, קרבות גדולות מאוד עם הבריונים, וקבוצות שונות וכל הסיפור הזה. אז יש פה באמת שנאה, שבאמת לא נבנתה על סיבה הלכתית, שנאת חינם. אבל גם פה, והשנאה הזאת שבין אדם לחברו, וגם השנאה לקדוש ברוך הוא, שניהם נובעות מאותו שורש. כי גם בין אדם לחברו, אם בן אדם עוצר, בודק, ורק אז קופץ למסקנות, גם שם הרבה מאוד בעיות נפתרות. יש פסוק במשלי, שאומר, דברי נרגן כמתלהמים, והמה ירדו חדרי בטן. יש דבר כזה שנקרא דברי נרגן, בסדר? דברי נרגן כמתלהמים, מה זה כמתלהמים? מהלומה, אגרוף. והמה ירדו חדרי בטן, זה פשוט אגרוף בבטן. נרגנות, כשמישהו מדבר אליך בנרגנות, זה אגרוף בבטן. יש עוד פסוק, באפס עיצים תכבה אש, ובאין נרגן ישקוט מדון. באפס עיצים, אם אין עיצים, אז לאש אין חומר בעירה, תכבה אש, אז האש נכבאת. ובאין נרגן, אם אין נרגן שעושה את העבודה שלו, ישקוט מדון. המריבות נגמרות. המריבות מתבססות על התכונה הזאת שנקראת נרגנות. מה זה נרגנות? עכשיו, חשוב לנו לדעת מה זה נרגנות, כי זה בעצם מה שקורה גם פה במרגלים. וירגנו ואוהליהם, ויאמרו בשנאת השם אותנו. ותרגנו ואוהליכם, הפסוק בדברים, הפסוק בתהילים. וירגנו, ותרגנו. מה זה נרגנות? נרגנות זה, יש משהו מוכר, כפיות טובה. מה זה כפיות טובה? מישהו עשה לי טובה, לא נעים לי, קשה לי עם זה שאני מרגיש חסר, אני מרגיש שהייתי צריך טובה ממישהו אחר. קשה לי להגיד תודה, כי תודה, הודעה, זה להודות באשמה, זה להודות בחיסרון שלי. אני מעדיף לכפות את הטובה. כמו קופה עליו כלי, מכסה את הטובה, מתעלם ממנה, לא שמתי לב שזה קרה. יש תכונה אנושית קלה כזאת. לא שמתי לב, מחקנו, עוזזנו את זה הצידה. כפיות טובה. נרגנות זה יותר מכפיות טובה. נרגנות זה אני לוקח את הטובה שהוא עשה לי ומפרש אותה כרעה. אתה יודע למה הוא הביא לי עכשיו את הקפה? כי הוא יודע שאני עושה דיאטה, ולכן הוא הביא לי בדווקא עם סוכר כדי... בסדר? מכירים את זה? זה קורה המון. זה קורה גם זה. מה? מרק? עם כוסברה? את יודעת שאני לא אוהב כוסברה, ולכן... נכון? רגע, מה? עמדה על הרגליים, הכינה למרות על הרגליים, ודווקא בשביל לשים כוסברה שאתה... כן. זאת אומרת, זה קורה כל הזמן. כל הזמן, כל הזמן. זה תכונה כזאת של נרגנות. למצוא חסרונות, זאת אומרת מישהו עושה לי טובה ואני בא ומפרש אותה בכל מיני פרשנויות עזויות הרבה פעמים כאילו הוא עשה לי רע, הוא מחפש לעשות לי רע. זה גם מה שקורה פה, הקדוש ברוך הוא עושה לעם ישראל ניסים גדולים, ישועות גדולות, דברים חד פעמים בהיסטוריה, ובשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים, בשנאת השם אותנו. זו התכונה של נרגנות. באין עיצים תכבה אש, באפס עיצים תכבה אש, ובאין נרגן ישקוט מדון. אם אין את הנרגנות, איך פותרים את הנרגנות? אותו שורש של חטא המרגלים שאנחנו מדברים עליו. במילה אחת, מודל אפרת. רגע, מה האירוע? מרק וכוסברה. פרשנות. פרשנות אחת, שמו כוסברה בשביל לעצבן אותי. פרשנות שנייה, שכחו, נכנס בטעות. זה בכלל לא כוסברה, זה פטרוזיליה. נו, מה? גם קורה, בסדר? זה אתה הבעייתי, שלא ידע להבחין בינה. וכולי, בסדר? יש המון המון אפשרויות. ברגע שאנחנו... עוצרים שנייה ומנסים לפתח את התהליך, הסיפור משתנה. זה נכון לגבי הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, זה נכון ביחס לקשר שלנו עם בן אדם לחברו, בני זוג, ילדים, חברים, שכנים וכל המעגלים שאנחנו חיים בהם, וזה נכון גם בקשר לבין אדם לעצמו. זה יסוד גדול של המהרש"א. המהרש"א מדבר על זה בכמה מקומות, שאולי באמת בקצרה את היסוד הזה. היי מן דבאי למהווה חסידה, שואלת הגמרא בבבא קמא. מי שרוצה להיות חסיד, מה הוא יעשה? אז ילבש טריימל, פאות ארוכות, זקן, לא, זה הגמרא לא אומרת. הגמרא אומרת, היי מן דבאי למהווה חסידה, שלושה דרכים יש, שלושה הצעות הגמרא מציעה. יעסוק במילה דנזיקין, זאת אומרת, יתעסק בסוגיות של בבא קמא, בבא מציע, בבא בתרא, שזה אומר, בין אדם לחברו, לא להזיק, לשכן, לא להזיק בכלל לבני אדם, בנייה שאתה בונה שתתאים לגדרים של ההלכה, לזכויות שלך, לזכויות של ההוא, הדרך האמצע ביניהם, לא להזיק לאחרים, בין אדם לחברו, איימן דבא אלה מבח הסידה, מילד הנזיקים. אפשרות שנייה, איימן דבא אלה מבח הסידה, לעסוק במילד הברכות. יתעסק עם מסכת ברכות. מה זה מסכת ברכות? ברכות, קריאת שמה, הלכות האלה, מה שהרמב״ם ריכז אותם בספר שהוא קורא לו אהבה, שזה אהבה של עם ישראל והקדוש ברוך הוא בין אדם למקום, שזה ברכות, תפילות, כל הדברים האלה שהם לדבר עם השם יתברך. דבר שלישי אומרת הגמרא, איימן דבא אלה מבח הסידה, יעסוק במילד אבות, כן? שזה הדרכות שיש לנו מחזל במסכת אבות. אומר המהרש"ו, שלושת הדברים האלה הם בין אדם למקום, בין אדם לחברו, ובין אדם לעצמו. מסכת אבות בין אדם לעצמו, מסכת ברכות בין אדם למקום, ומסכת נזיקין, כל הסוגיות של נזיקין זה בין אדם לחברו. והמהרש"ו הולך עם היסוד הזה הרבה. זאת אומרת, זה משולש כזה של בין אדם לעצמו, בין אדם למקום, במקום לחברו, שמאוד מאוד הולכים ביחד. כשבן אדם מתרגל להיות שקרן, אז הוא משקר את חבר שלו, הוא חושב גם שהוא משקר את הקדוש ברוך הוא, והוא חושב גם שהוא משקר את עצמו. וזה תכונה, תכונה של שקר, ליפות מציאויות. התכונות האלה תמיד מתפשטות לשלושת הכיוונים. בן אדם שיש לו עין רעה, כל דבר הוא מסתכל שלילי, הוא יסתכל שלילי על מה שחבר שלו עשה, או אשתו וכולי, או יסתכל שלילי על מה שהקדוש ברוך הוא עושה לו, והוא יסתכל שלילי גם על מה שהוא עצמו עושה. זאת אומרת, זה ביקורת חומצה כזאת שאוכלת את הבן אדם מבפנים. נרגנות כמידה רעה היא גם אסון פנימי, בסדר? היא נרגנות חיצונית, כן? היא גם בין אדם לחברו, הוא עשה לי טובה, אוי, זה בטח נגדי, זה בטח פה, זה בטח שם. זה מול הקדוש ברוך הוא, על חסדים שהקדוש ברוך הוא עושה, אז הוא מוצא בהם איזושהי נקודה רעה דמיונית או אמיתית, ונתלה בה ורואה את כל המכלול כגרוע, וגם בין אדם לעצמו. הוא עושה משהו לטובת עצמו, ואז מלכה את עצמו למה הוא עשה את זה. זה התכונה הזאת של נרגנות. והתכונה גלותית, תכונה מאוד מאוד חזקה בגלות, שגם מלווה אותנו לאורך כל הגלות. טוב, בשביל באמת להתמודד עם החטא הזה, עם הנרגנות הזאת, כן? עם הנרגנות שהיא גם חלק תהליך ההתבוננות. אבל אם נתבונן, כן, טוב, אפשר להביא עוד המון דוגמאות, כי זה דבר שמקיף את כל חלקי החיים, אבל הדוגמאות שהמאה השילוח מביא, הוא מביא שתי דוגמאות, הוא אומר לגבי לימוד תורה, שזה גם מאוד מאוד שכיח, הנקודה הזאת שהתבוננות פשוט משנה לנו את המציאות, כן? אנחנו קוראים קטע. אני זוכר שהיה לי חברותה פעם בכולל, למדנו בכולל חושב משפט, וכל פעם שהיה לו שאלה שם בבית יוסף, אם תוך שלוש דקות לא הייתה לו תשובה, היה משנה את הגרסה. זה גרם לו שרמת ההבנה שלו מעולם לא עברה את השתיים וחצי דקות של מחשבה. כי אחרי שלוש דקות כבר נגמר התהליך. הוא כבר לא ניסה לקרוא את הקטע עוד פעם, להבין אותו, איך כותב הרמח"ל בדרך עץ חיים, קורא וחוזר וקורא וחוזר וקורא, הוא מתבונן, את זה הוא לא עשה. שלוש דקות הוקצב, נגמר הסיפור. שינה את הגרסה. עכשיו, הדבר הזה קורה בלימוד, נכון? יש כאן שאלה, מחק, שנה, קפץ, נגמר. הוא לעולם לא יבין עומק. הוא לעולם לא יבין את הרובד שהוא קצת מעבר למה שאני רגיל לחשוב. יש לי את המחשבה הרגילה שלי, כן, המיינדסט הזה שאני זורם איתו, ככה אני מבין את הדברים בהתחלה, המילים לא מסתדרות לי עם מה שאני מכיר, ואם אני מחליט למחוק את זה או את זה, לשנות גרסה, להגיד שזה לא נכון, כל אחד עם הסגנון שלו, ולא נותן לעצמי להישאר עם השאלה. וואי, אתה יודע מה? אני לא יודע. בסוגריים, בסדר? אני רוצה להביא דוגמה שאותי מאוד, מאוד חזקה. לפני כמה שנים למדתי את דברי החזון איש באמונה וביטחון. החזון איש כותב שם על רגש שמתעורר אצל בני אדם, שכשהם רואים מישהו, אפילו בלי להכיר אותו לעומק, רואים מישהו, נדבק להם, את הבן אדם הזה אני אוהב, או את הבן אדם הזה אני שונא. אומר, ואז נהיית רציונליזציה של התהליך, בסדר? בן אדם מתחיל לתת סיבות למה הוא אוהב את הבן אדם הזה. עכשיו, הוא קורא את זה וחושב את זה, מה, אני שונא אותו כי הוא כך וכך וכך. אבל זה לא נכון. הוא אהב אותו ברגע הראשון, או שנא אותו ברגע הראשון. רק אחר כך נתן לזה כל מיני צידוקים, תירוצים. זה לא סיבות, זה תירוצים. אומר החזון איש, ותדע לך, הרגש הזה הוא חזק מאוד, בפרט אצל אנשים שהמוח שלהם חד והרגשות שלהם ערים, פעילים, אז אצלם שכיח הנקודה הזאת שהם רואים בן אדם, סימנו אותו, הרושם הראשוני, קלט, זהו, הם אוהבים אותו או לא אוהבים אותו, ואז מתחיל התהליך, והם לא מודעים לזה. וברגע שלא מודעים לזה, אומר, זה יכול להיות ממש אסון. כי אתה רואה אדם, מגדיר החזון איש, אומר, זה פשוט אסון, הוא קורא לזה, אדם שמשליך נפשו מנגד עבור עמו. אדם שמוכן למסור נפש בשביל יהודים, ואפילו בשביל אדם יחיד הוא מוכן למסור נפש. ופתאום, אדם מסוים, שלא עשה לו רע מעולם, אותו הוא ידרוס וירמוס וירדוף, ובצורה לא נתפסת. אומר, והוא עצמו לא מודע לזה, זה בא מאיזה מקום, אתה יודע, מהבטן, מה שנקרא, שהוא מרגיש משהו על הבן אדם הזה. אגב, יש לאחרונה שיטה בניהול עסקים שמדברים על זה, שיש לך את שלושת העקרונות, אני אנסה לתרגם מאנגלית, נראה לי ככה זה נקרא, זה יצא בעברית, שלושת העקרונות שכאילו תרגיש ולפי זה תעשה, וכאילו פחות לתת לשכל להתערב ויותר לתת לרגש. החזון איש אומר, יש תופעה כזאת, אבל הוא די מסתייג מזה, אמר, כן תשים לב שזה בא מהרגש ולא מהשכל.
זה אפרט בלי רייש.
אפרט בלי רייש. לא, הרגש הוא המפעיל שלנו, כן. אבל, בוא ניקח רגע את החזון איש הזה, כן? החזון איש, אבל תוך כדי הוא מגדיר שם בצורה מאוד ברורה ואומר, תדעו לכם, אין דבר כזה לא אהבה ולא שנאה. אין מצב פרווה, אין מצב פושר. יש או אהבה או שנאה. הוא אומר, וכל בן אדם, ככה הוא מגדיר את זה מאוד בחריפות, יש או אהבה או שנאה. עכשיו, מה שהתפלאתי זה, בגלל שמקובל היום לומר, אומרים את זה בשם אלי ויזל, שהוא אמר שההפך מאהבה זאת לא שנאה, ההפך מאהבה זאת אדישות. עכשיו, בדקתי, הוא לא אומר את זה. גם אלי ויזל במאמר שלו אומר משהו אחר, אבל ככה בסטיקרים של המקררים אומרים בשמו. אני לא יודע, בפועל זה סטיקר מקרר, זה ראוי לזה, כן? לסטיקר, קיצור, בסטיקריות של הדברים שלו זה ההפך מאהבה זאת לא שנאה. כן, אדם כלפי מישהו בווייטנאם, אין לי שום דבר איתו, אני לא אוהב אותו, לא שונא אותו, אני אדיש כלפיו. מישהו שקרוב אליי, מהמשפחה שלי, מהעיר שלי, מהמדינה שלי, מהארץ שלי, מהקהילה שלי, אותו אני אוהב או שונא. אבל אהבה ושנאה שניהם מראים על קשר. יש משהו בזה, אבל זה שהוא מגדיר אדישות כדבר פרווה. אדישות היא כאילו דבר שהוא לא, יש מצב שלישי. החזון איש אומר שאין מצב שלישי. עכשיו, רגע, זה לא סתיר אלי ויזל חזון איש, אבל בוא נגיד, הדברים שנאמרים בשם אלי ויזל הם נשמעים הגיוניים, נכון? כן, מה, ילד עכשיו לא יודע, קצה העולם, שיש לו, אין לו מה לאכול, אני לא שונא אותו, אני אדיש כלפיו, אולי זה לא בסדר, אבל אני אדיש כלפיו. נכון? יש פה אדישות, יש פה דבר כזה, החזון איש אומר שאין. או אהבה או שנאה. עכשיו, טוב, הייתה לי את השאלה הזאת, לפני כמה שנים. מה שתי האפשרויות? כלילות המיידיות. אחד, זה להגיד, מה אלי ויזל מבין? חזון איש, קודש קודשים, נגמר הסיפור. בסדר? זהו, ויש דבר כזה, וזהו. אפשרות שנייה, זה גם, יש כאלה שעושים, אומרים, מה חזון איש? לא התכוון, זה, בוא, יש לנו מציאות מול העיניים, ותראה מה שאומרים בשם אלי, וזה כנראה נכון. שתי הדברים האלה, זה הכרעה מיידית. זאת אומרת, אני לא נותן לעצמי להישאר עם השאלה. אבל אני עדפתי להישאר עם השאלה. בסדר, הייתי עם השאלה הזאת 5-6 שנים, בסדר, שלא יודע, וכל פעם שיוצא לי לדבר, אם זה שיעורים, אם זה פה, עולה הנושא הזה של אהבה, שנאה, אדישות, ואני אומר, תראו, החזון איש כותב שאין דבר באמצע, זה או אהבה או שנאה. אבל מה שמקובל, ומה שגם נתפס לי ברגשות יותר נכון, זה מה שאני מרגיש, זה שכן יש איזה מצב אמצעי של אדישות. נשארתי עם השאלה כמה שנים, עד שלפני 3 שנים, למדתי את ביאור הגר"א על משלי, ותוך כדי הלימוד אני רואה פתאום שהגאון מתייחס למה זאת שנאה, והוא מסביר ששנאה זה לא רגש אקטיבי שאני שונא את ההוא. עצם זה שלא אכפת לי ממשהו, בלשון המקרא, בלשון חז"ל, בלשון הקודש, נקרא שנאה. למשל, שונאי בצע, צריך לקחת דיינים שהם שונאי בצע, מה זה, שורפים שטרות ברחובות? לא, הם אדישים כלפי כסף, נכון? זאת ההגדרה? אדיש, לא, לא, לא מרגש אותו. אם הוא שונא כסף, הוא רואה עשיר, הוא, כן, מרגיש כמו זה סוציאליסט וזה, באמצע הפגנה, זה לא נכון. בשביל דל לא תהדר בריבו. הוא לא אמור להיות עם נטייה לטובת העני. הוא אמור להיות שזה דין פרוטה כדין מאה. כסף לא תופס אצלו מקום, אדיש. והוא מביא שם גם עוד כמה וכמה דוגמאות, אדישות, גם רחל ולאה, בסדר? ושונא את לאה, כי שנואה אנוכי. מה זה שנואה? הוא שנא אותה? לא, לא הייתה פה שנאה אקטיבית. הקשר שלו עם רחל, כלפי זה הקשר עם לאה היה אדיש. בסדר? לא היה לו שום דבר נגדה. עוד פעם, יש פה משהו שבלשון הקודש ההגדרה של שנאה היא קצת שונה. זה גם משמעותי מאוד בתפיסה שלנו. אם אני היום מסתכל על ילד איפשהו באפריקה ואני אומר אני אדיש כלפיו, בלשון הקודש היו אומרים אני שונא אותו. וואו, כנראה, יכול להיות, יכול להיות עשיו שונא ליעקב. כן, זאת אומרת ככה, יפה, יש כמה, יש שנאה אקטיבית ויש שנאה פסיבית, ויש גם עוד דוגמאות של שנאה שהם באמת לא תשנא את אחיך בלבביך, אבל זה גם,
זה גם יכול להיות
שתי, לא, בגדול זה הסתכלות שאומרת אם אני לא אוהב מישהו אני שונא אותו. יש דרגות בשנאה, זאת אומרת מאדישות גם היא נקראת שנאה. עכשיו, טוב, זה באמת נושא בפני עצמו, אני מביא את זה בסוגריים, אבל בשביל דוגמה אולי פשוטה, הייתי יכול לברוח אל התירוץ הקל, נכון? להגיד זה שטויות או זה שטויות ולתפוס איזה צד. ברגע שהעדפתי להישאר עם השאלה ולפגוש אותה עוד שנה ולפגוש אותה עוד שנתיים ועדיין נשארים עם צורך עיון ואני לא קופץ למסקנות, כך גיליתי בעצם תובנה שהיא שונה מהתפיסה הרגילה שלי. למה היה קשה לי להבין את זה ברגע הראשון? מה פירוש? יש פה דרגות בשנאה והדישות גם היא שנאה. זה לא נתפס אצלי, אתה יודע, ברגע הראשון. אגב, אחר כך, אחרי זה, דיברתי עם אחד יהודי יקר, תלמיד של רב חצקל, ואמר לי שמה, הוא זוכר שרב חצקל, לוינשטיין ופונוביץ' אמר מפורש, היה איזה רעידת אדמה ב... הוא לא זוכר, באיזה ארץ רחוקה, ורב חצקל דיבר עם הבחורים ואמר להם שמי שאדיש זה כי הוא שונא. זאת אומרת, יופי, זאת אומרת גם הגעתי לתובנה נכונה שאמרו אותה כבר לפנינו. אבל עצם זה שאני נותן לעצמי להישאר עם שאלה, נותן לי אפשרות לגלות עומק יותר גדול. הדבר הזה הוא נכון גם בלימוד תורה, והוא נכון גם למה שקורה בחיים. הגעתי הביתה, הכל חשוך, הגז דולק, אף אחד לא נמצא. זה שאני לא קופץ למסקנות, אלא נותן לעצמי להישאר עם שאלה. עוד פעם, יש מצבים שצריך לקפוץ למסקנות מיידיות, כן? אבל אם זה משהו שאני יכול לתת זמן כדי לחכות, זה נותן אפשרות. לא מחייב שזה יקרה, אבל זה נותן אפשרות שאני אגלה משהו עמוק יותר, אמיתי יותר שקורה פה. הדוגמה הנוספת שאומר, זה לגבי חלק של לימוד תורה, ותמיד לימוד כל חלקי החיים. המאה שילוח אומר שם שזה נוגע גם לגבי תורה ומצוות. הוא אומר, אדם שתופס את התורה והמצוות בשטחי, זאת אומרת, ברגע אחד, אסור, אסור, הוא מרגיש שבת, חבת אלתא, אל תקום, אל תזוז, אל תשב, אל תעשה, אל ת... זה גורם לו לתחושה שהדבר הזה הוא עול. הוא מסע, הוא יושב לו פה, הוא מחפש רק, איך הוא קורא לזה? להיות יויצה. יויצה, לצאת ידי חובה, הוא רוצה לצאת, הוא רוצה לצאת. זה קשה, זה מכביד על האדם. אבל אם האדם לא קופץ למסקנות מיידיות, אלא שבת, אסור, יופי, אני לא נסחף עם התחושה הראשונית שלי כששמים לי גבול ואומרים לי אסור, אלא מנסה להבין, להרגיש, לתת פרשנות לדברים, פרשנות אחרת ממה שהבנתי ברגע הראשון, אז האדם יגלה שתורה ומצוות זה לטוב לנו כל הימים, לחיותינו כיום הזה, כן, וצדקה תהיה לנו, הקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד גדול, בשבת יש תועלת עצומה בשבילנו, היא הצלה בשבילנו, גשמית, פיזית, רגשית, רוחנית, חברתית, משפחה, הדבקות בקדוש ברוך הוא בכל כך הרבה רמות של חיים, זה לחיים לנו, זה הברכה הכי גדולה. אבל אם באמת בן אדם, בום, שבת, טרח, זה בא לו לפנים, וברגע אחד הוא מגיע למסקנות, בדרך כלל המסקנות יהיו לא נכונות ותחושה מאוד לא נעימה. תורה ומצוות, כדי להרגיש אותם נכון, דורשים גם כן את התהליך הזה של התבוננות. פירוק וההבנה של התהליך. ובפרט בסוגיה הכי גדולה בחיים, שזה סוגיית עומק החיים. החיים עצמם. החיים עצמם הם סוגיה, היא הסוגיה הכי קשה בכל השס. הסוגיה של עומק החיים של האדם. קורה דברים בחיים. נולד ילד במצב כזה, קושי בפרנסה, קושי בבריאות, דברים כאלה. וגם שם אנחנו באוטומט קופצים למסקנות. הקדוש ברוך הוא שונא אותי, זה עונש על מה שעשיתי ככה, ת, 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 ת. כל אחד בשפה אחרת, במצב אחר, אבל מאוד קל לנו לזרוק את זה קדימה, וגם אז, הרבה פעמים זה עם אשמה, בלי אשמה, אבל אנחנו מגלגלים את זה. ואז הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא הולך למקום מאוד, מאוד שלילי. קשר של הוא שונא אותי, ואני כרגע מקבל את הדין באהבה, אבל זה לא לאורך זמן. זאת אומרת, ברגע שאני בטוח שהוא שונא אותי, והוא כל היום מפליק לי, וכל היום בועט בי ונותן לי סתירות, ושולח לי רק מכות ומחלות, אז כמה הצדיק אני אהיה? בסדר, כבר 10 שנים שאני קורבן, נגמר. ולכן, גם זאת הסוגיה הכי קשה. מכל הסוגיות, זה הסוגיה הכי קשה. סוגיית עומק החיים. קורה דברים, גם שם, לאט לאט. לאט לאט, לחכות, ולנסות להבין מה באמת קורה פה. למה זה קורה? לא לקפוץ מיד לפרשנות, ומשם לרגש, ומשם לתגובה, אלא לחכות עם זה. זה הבסיס, זה הבסיס שבעצם כל הסיפור הזה של החורבן, וזה גם הבסיס לתיקון. זה הולך פה, אם נשים לב, זה הולך על שני כיוונים. כיוון אחד, זה מה שהגדרנו עד עכשיו, החוסר התבוננות. בסדר? חוסר התבוננות והקפיצה למסקנות. יש קו שני, שגם מצטרף. אדם שלא מתבונן, יכול גם לקחת את זה למקום של אותו ילד שבטוח שעושים לו מסיבת יום הולדת. נכון? לא מחייב שהוא ייקח את זה למקום השלילי. יש פה גם ענף נוסף של חוסר אמונה בעצמנו. חוסר אמונה שמגיע לנו. חוסר אמונה שאנחנו באמת טובים. ולכן, אם קורה משהו, זה בטח רע. כי זה מאוד, אולי להביא דוגמה, יש לנו בזוהר הקדוש כותב, שבימים של תשרי, ימים נוראים, ראש השנה יום כיפור, לא להגיע לפני הקדוש ברוך הוא בצווחות ככלבים, כך הוא קורא לזה, הב, 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 תן, תן. תן לנו חיים, תן לנו מזונות, תן לנו תורה, תן לנו כבוד, תן לנו עושר, תן לנו בעולם הזה, תן לנו בעולם הבא. לא להיות צווחים ככלבים, הב, הב. טוב, זה באמת הדרגה שהזוהר הקדוש מדבר עליה, תיקוני זוהר, וזה מובא הרבה בספרי מוזר, לא להיות צווחים ככלבים, הב, הב. אבל יש פה עוד נקודה, גם לא להיות חתולים. מה זה לא להיות? אז על זה הזוהר לא מדבר. אבל זה דרגה נמוכה יותר מכלב. כלב מאמין שאוהבים אותו, נכון? זו התכונה הראשונית שלו, הוא לגמרי בטוח בזה, והוא גם באמת אוהב. הוא אוהב והוא נותן אהבה, ובטוח באהבה. חתול, גם כשאתה מגדל אותו, אתה מביא לו הכל, הוא תמיד, נכון, איך התכונה שלו, הוא יבוא, אתה מביא לו את האוכל, הוא בא, הוא חוטף, בורח. הוא בטוח שהוא יצליח עכשיו לגנוב. בשביל מה קניתי את כל השק הזה? אני הולך לאכול את זה, באמת, נראה לך, אבל לא בסדר, הוא בטוח שהנה, זה, הוא הצליח... זה חתוליות, זה תכונה. יש משהו בקשר עם הקדוש ברוך הוא שמגיע ככלבים אהבהב, אבל יש לעומת זאת לפעמים שאדם מגיע כמו חתול. הוא בטוח שהוא הצליח לקחת בלי שהקדוש ברוך הוא שם לב. ואתה רואה את זה אפילו כשאדם מגיע לשמחה. יש ברית, יש חתונה, יש בר מצווה, איזה שמחה במשפחה, והוא כזה מחפש ממה להיות לחוץ. הוא מחפש איפה יש פה משהו שלילי, למה? כי אם הכל טוב ואני אחייך בפה מלא, אז בטח יבוא אסון. כי לא יכול להיות שבאמת הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לי, נכון? זה הרי משהו פשוט התפספס, כן? לא שם לב והוא נתן לי. אבל אם אני באמת לא יהיה עכשיו לחוץ ממה יהיה עם הטיפ של המלצרים, או משהו איכשהו מתחת לאדמה נמצא איזושהי סיבה להיות לחוצי ממנה, אז הכל יהיה באמת טוב, הרי לא ייתכן שיהיה טוב, הרי לא מגיע לי שיהיה לי טוב. בסדר? זו תחושה כזאת מאוד חזקה שנמצאת, ואנחנו מחפשים הרבה פעמים מתחת לאדמה למצוא משהו שלילי, משהו לא טוב. זה מגיע, טוב, כולנו מבינים תוך כדי הדוגמה שזאת פשוט כפירה. נכון, הקדוש ברוך הוא לא פספס, אבל זה כמו, אתה יודע, יש חלוקה של אוכל בחדר אוכל של הישיבה, אז כולם עוברים עם הצלחות ושמים לכל אחד מנה אחת, ובחור אחד מקבל 2, אז הוא מיד מאחורי הגב, כי מישהו אוהב אותי? מישהו רוצה לתת לי 2 יותר מכולם? הרי פרור שלו. זה פשוט טעות, רק שלא ישימו לב. היחס הזה לקדוש ברוך הוא שהוא בטח לא שם לב אליי, ולכן ברוך השם כל הילדים בריאים, זה, לא, הקדוש ברוך הוא לא פספס, והוא אוהב אותי, והוא רוצה שיהיה לי טוב, ולכן הוא באמת נתן לי. והמקום הזה של להגיד את זה, לאדם אומר את זה לעצמו, זה דבר לא פשוט. והתחושה הזאת היא יושבת מאוד חזק בבסיס, גם כששחטא המרגלים. המקום הזה, התחושה הזאת. החפץ חיים, בשמירת הלשון, בחלק י"ט, בחלק ב', פרק י"ט, על פרשת שלח, אין לי פה את הלשון שלו, וכדאי מאוד, כדאי מאוד לראות את הלשון שלו וללמוד אותו בפנים, זה דברים נפלאים ממש, הם גם מאוד מפתיעים, אז לכן כדאי באמת לראות את זה. הוא מדבר שם מה היה החטא של המרגלים, אני לא אכנס לכל המהלך, אבל הוא אומר, הגיעו לארץ ישראל, הם רואים את אנשים מתים בכל מקום, עוד פעם, הפרשנות שלהם לוקחת אותם לזה שזה ארץ עם בחינת הדין, ויש פה גבורות, ויש פה דינים, ועונשים, זה מקום מסוכן, ומי יכול, רגע, אבל הקדוש ברוך הוא אמר שנגיע לפה. לא, זה לצדיקים. אנחנו אבל לא צדיקים. חטאנו בעגל, חטאנו פה, וימרו על ים בים סוף, 10 ניסיונות ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר, והנסו אותי זה 10 פעמים, 7 מתוכם היו עוד לפני מתן תורה, כן? אבל אנחנו כל כך הרבה חטאים עשינו, אנחנו לא ראויים. לנו זה לא ראוי, לנו הקדוש ברוך הוא לא ייתן. ומתוך התחושה הזאת, אומר, איך חפץ חיים מוסיף? והיצר הרע השכיח מהם את זה שהם עשו תשובה, ואחרי הכל הקדוש ברוך הוא נותן להם הלאה. אבל הם כבר חיים בתחושה שהם רשעים ולא מגיע להם, ולכן גם מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח, ש... תורישי מוארץ, ואיפה שהם יגיעו, יסלול לפעמים את הדרך. לא, זה רק לצדיקים. אנחנו לא צדיקים. ואת האמירה הזאת, הם באים ואומרים לבני ישראל במדבר. אמת, הארץ טובה מאוד מאוד. היא גדולה, היא הכל נכון, אבל מידת הדין שולטת שם. ואנחנו לא צדיקים, ואנחנו לא ראויים. וכנגדם עומדים יהושע וכלב. ומה הם אומרים? טובה הארץ מאוד מאוד. דבר ראשון, זה מקום טוב, בלי רע בכלל. גם הפרשנות שנתתם למידת הדין זה גם לא נכון. ודבר שני, אם חפץ בנו השם, הוא נתנה לנו, הקדוש ברוך הוא יגיד, הוא רוצה אותנו, הוא אוהב אותנו, הוא אוהב אותנו איך שאנחנו, והוא רוצה לקחת אותנו במצב הזה, עם העבירות האלה, ככה הוא רוצה לתת לנו את ארץ ישראל. ככה הוא אומר, ואומר, אך, דבר אחד הם אומרים, אך בהשם אל תמרודו. כי כל זמן שהאדם לא מורד בקדוש ברוך הוא לעקור מצוותיו בכוונה, יוכל לקוות לכל טוב. אני נראה לי שסיטטתי עוד עכשיו מילה במילה. וגם אם הוא חטא, חטאים גדולים, כל זמן שהוא לא מורד, מה זה מורד? יש אדם שנוסע פה בכביש, המהירות המורשת היא 90 קילומטר לשעה, והוא נוסע על 100 קמ"ש. יעצור אותו שוטר, אפילו לא יקבל כנס, נכון? זה הולך מ-20 קמ"ש יותר, אל תסמכו עליי, אני לא יודע, אבל משהו כזה אומרים. אבל אם הוא מניף דגל שבא ואומר המדינה היא לא הריבון, לא ניכנס כרגע לאיזה חלק במדינה, אבל המדינה היא לא הריבון, ולכן אני נוסע פה על 91 כמש, כי אתה לא תחליט עבורי באיזה מהירות אני אסע, זה משהו אחר לגמרי. אני לא יודע מה יקרה פה היום במדינה, אבל ברור שלאורך כל ההיסטוריה דבר כזה לא עובר בשתיקה, כי זה מרד. זאת אומרת, יכול להיות אדם שעובר על דאורייטת ודרבנן ודברים חמורים מאוד, אבל אם זה לא מרד, זה תפיסה אחרת לגמרי. אם זה קשה לי, זה לא בא לי טוב, לא בשלב הזה של החיים, יש תירוצים לא נכונים, וברור שגם עליהם יש עונש, אבל זה כנס מ-20 כמש ומעלה מהמותר. יש כל מיני כללים איך שהקדוש ברוך הוא מנהל את זה, מעביר ראשון ראשון, יש כללים איך שזה מתנהל. ברגע שזה בא כמרד, זה יכול להיות קילומטר אחד מעל המותר, אבל כמרד, כי אתה לא הבוס, אתה לא תחליט בשבילי על החיים שלי מה אני אעשה, ולא הרבנים יחליטו בשבילי, או כל מיני אמירות כאלה, שם תורה שבעל פה אין לה סמכות עליי. כן? מה שיבואו ויגידו חכמי התורה, איך הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה, לא מחייב אותי. זה מרד. אומרים יהושע וכלב, חטאנו, אבל מעולם לא מרדנו. נפלנו. פחדנו על הילדים שלנו, פחדנו על החיים שלנו, עמדנו ליד הים, המצרים מאחורינו, הים מפה. היינו בהיסטריה, אז התחלנו לצרוח. נכון, לא האמנו מספיק, לא בסדר, חטאנו, פגמנו, אולי גם נענש על זה, אבל לא מרדנו. גם בשאר הסיפורים שהיו, לא היה פה מרד. אך בהשם אל תמרודו, כי כל זמן שאדם לא מורד בקדוש ברוך הוא, לעקור מצווה בכוונה, מתוך אמירה, אתה לא, אתה לא הבוס שלי, כל זמן זה יוכל לקוות לכל טוב. אני אומר, כדאי לראות החפץ חיים בפנים, כי זה נשמע איזה חסידות קיצוני, משהו, האמירות האלה, אבל באמת, כדאי מאוד לראות את זה. ושמירת הלשון חלק ב', פרק י' אומר, והיצר הרע הזה, שהיה שם עם המרגלים, קיים עד היום אצלנו. נכון, יהודי מסתובב ומרגיש, מי אני, מה אני לא ראוי, אני לא ראוי שהקדוש ברוך הוא יעשה לי ניסים, אני לא ראוי שהקדוש ברוך הוא יאהב אותי, אני כזה חוטא ופושע. והוא אומר, ומתוך זה גם כמובן העסק הולך ויורד ומתפרק ולא מחזיק. לעומת זאת, אומר, אדם צריך לדעת שכשהוא עולה לשמיים אחרי 120 ישאלו אותו, נסעת ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה, כי התורה לא דרשה מבן אדם שהוא יישב כל היום בכולל וילמד, זה הדוגמה של החפץ חיים, אלא שיקבע עיתים לתורה ויהיה מסע ומתנו באמונה. וכל זמן שהוא עושה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, יוכל לקוות לכל טוב, הוא עושה את רצון השם. טוב, זה יסוד מאוד גדול. וההסתכלות השלילית הזאת על עצמנו, כן, אנחנו בטח רעים, אנחנו בטח מושחתים, הקדוש ברוך הוא בטח לא רוצה לתת לי כלום, זה הסתכלות שלילית שגם מאכילה את התהליך קפיצה הזה שגורם לנו להחליט רע. יש עוד חלקים, אבל שתי חלקים עיקריים שיש לנו בסיפור הזה של חטא המרגלים, זה שתי החלקים האלה. רואים מצד אחד את עצמם כרעים, כשליליים, ולכן ברגע שהם קופצים למסקנה מהירה, המסקנה המהירה היא שלילית. בית אחרת יכול להיות יושביה, הקדוש ברוך הוא שונא אותנו, ואז הם מגיעים באמת למרד, אך בהשם אל תמרודו. זה שתי חלקים שבאמת משלימים את עצמם, והם קיימים גם היום בגלות בצורה מאוד מאוד חזקה. זאת אומרת, אני אפשר להאריך בזה ולפרט את זה, אבל אני מעדיף לדבר רק נקודה על התיקון ונשאיר קצת זמן לשאלות. יש זוהר הקדוש. זוהר הקדוש בפרשת צו, ברעיה מהימנה. רעיה מהימנה זה התגלות שמשה רבינו מתגלה לרבי שמעון בר יוחאי והחברי הקדיש החברי הזוהר, והנשמה של רבי שמעון בר, של משה רבינו מדברת איתם. והקטעים האלה משולבים בזוהר, זה בעצם ספר נפרד בתוך הזוהר שנקרא רעיה מהימנה. המדפיסים של הזוהר סידרו את זה לפי פרשות, לפי עניינים. בפרשת צו, הרעיה מהימנה, משה רבינו, מתגלה ואומר לתנאים ולאמוראים, אתם שעוסקים בתורה, משברים את הקושיות, מפרקים אותם, כן, פירוק בארמית, תירוץ לקושייה, תירוץ זה משום גם מתרצה, כן? משיבים, עונים תשובות, אבל יש שאלות שאין עליהם תירוץ ואין עליהם תשובה. השאלות האלה נקראות תיקו. אומר להם הרעיה מהימנה, התיקו הזה גם הוא תיקון עם נון סופית. רק שהנון הסופית הזאת עדיין לא התגלתה, אבל תיקו הוא בעצם תיקון, והנון הסופית הזאת היא העולם הבא, על מדעתי. טוב, זה דברי הזוהר, ובאמת הוא מדבר בשפה של הזוהר, קבלה. אבל בספרי חסידות, זה בליקוטי מוהר"ן, ברשפ"י זיין, יש את היסוד שהוא אומר, התיקו ותיקון. אנחנו אומרים, יש תיקו ויש תיקון. המעבר מתיקו לתיקון עובר דרך לא נון סופית ארוכה, אלא נון רגילה. ואז מה יש לנו תיקו עם נון רגילה? קינות. זאת אומרת, מתיקו לקינות ואז לתיקון. באור הדברים, והוא עצמו לא מבאר את זה שם, אבל ברוח הרב, באור הדברים. מה זה תיקו? תיקו זה בעצם לא יודע, נכון? יש בגמרא ספק. קביים בשמונה אמות, מה עושים? קו בארבע אמות, פיזור של קו של פירות בשטח של ארבע אמות, זה הרי אילו שלא. מה יהיה אם זה יש תי קווים בשמונה אמות? האם הכמות הגדולה יותר משנת ההלכה או השטח הגדול יותר קובע? שאלה. הגמרא לא מצליחה להכריע ונשארת עם תיקו, נכון? זה נראה לי התיקו הראשון שלומדים ילדים בחיידר. כן, היה סיפור לפני כמה שנים, הגיע לרב שטיימן, איזה יהודי נכנס אליו ואומר, אני אליהו הנביא, באתי לבשר על הגאולה. שטיימן אומר, וואו, שנים אני מחכה לך, הוא היה כבר אז בן 100. אומר, אני כבר מעל 90 שנה מחכה לך. קביים בשמונה אמות, מה הדין? זה הרי אלו שלא, שהוא צריך להחזיר. אומר, הוא תפס את הרגליים ברח. ואחד עכשיו הוא ישאל אותו את כל הטייקו שבשס. אבל טייקו, עכשיו, הרבס בחיידר מסבירים טייקו, תשבי, יתרץ, קושיות ואיבעיות, זה ראשי תיבות. זה הפשט, אבל זה הרבס בחיידר באמת, המלמדים אומרים כדי לחזק את האמונה של הילדים בביאת המשיח. אבל בפשט תיקו זה במילה בארמית שכמו ליקו בדוחתי, יעמוד במקומו. תיקו, יעמוד. בסדר? יעמוד הדבר. אין לי איך להכריע, יש צד לפה, צד לפה, אני לא יודע להכריע בין הצדדים. תיקו, יעמוד, נשאר כאן. בוא נעצור כאן, נשאר כאן. תיקו. תיקו זה גם מצב שקורה לא רק בשאלות בהלכה. זה גם מצב שקורה בחיים. בן אדם אומר, תשמע, ניסיתי באמת לעבוד עם הילד הזה. ניסיתי לרומם אותו, לחזק אותו, להביא אותו למקום אחר. אבל תראה, ניסינו דרך אחת, ניסינו דרך שנייה, זה לא עובד. תיקו. תיקו זה סוג של ייאוש. אני כבר התייאשתי מלמצוא פתרון למצב הזה. שיהיה ככה. ניסיתי לשפר את מצב הפרנסה שלי, עשיתי ככה, עשיתי ככה, עשיתי ככה. זה לא עובד. תיקו. יש לי בעיה. והבעיה קיימת. איך אמר פעם רב שלמה... מה זה? זה השלמה יכולה להגיע משני כיוונים. יכולה להגיע מייאוש ויכולה להגיע מביטחון מאוד גדול. השלמה אמיתית, לכן הם קרובים כל כך. תקווה גדולה נותנת השלמה. וייאוש גדול גם הוא נותן השלמה. זאת אומרת, ייאוש ותקווה זה שתי צדדים של אותה מטבע, של שתיהם נותנים השלמה, ויש הרבה מה לדבר על זה, עם השיטה של ביירון קייטי, ויש הרבה שיטות שפועלים היום בכוח של ייאוש, כדי להתמודד עם דברים. זה דומה לעבודה של הקדושה, אבל הרבה פעמים זה גם הפוך. אבל באמת, אבל הנה, באמת ייאוש, הרבה פעמים טייקו זה מצב של ייאוש. עכשיו, לפעמים זה גם ייאוש בריא, בוא נקרא לזה. מה, אם אני לא מצליח לפתור את הבעיה, אז אני מקבל את זה. ואני נשאר פה, טייקו. מה בעצם קורה במצב של טייקו? קינות. מה זה הקינות? אני יושב ומקונן על המצב. כשאני מקונן על המצב, אני בעצם לא משלים איתו. נכון? הרב וולבה פעם שאל את התלמידים שלו, הוא שאל איך נראה אדם יואש? בוועד. שואל, איך נראה אדם יואש? אז אחד אומר, בוכה. אומר, לא נכון. אחד אומר, הוא צועק. אומר, לא נכון. אדם יואש הוא מחייך. אומר, כל זמן שהוא צועק, הוא בוכה, אז הוא לא משלים עם המצב. הוא עוד לא אומר, טוב, זהו, נגמר. הוא עוד לא התייאש. הוא עדיין חושב שיש איזושהי דרך להחזיר את זה. אם בחיפוש, אם בתפילה, אם בסגולות, אבל הוא עדיין מאמין שזה שייך לו. הוא לא מתייאש מזה. הוא לא משחרר מהדבר הזה. הוא רוצה אותו עדיין. תיקו, זה יעמוד. זהו, הוא כבר לא מחפש יותר. קינות, זה עוד פעם, זה הדרך לצאת מהתיקו. אנחנו יושבים בתשעה באב, ובוכים על כל מיני מצבים שהיום בחיים שלנו הם נראים כלא נתפסים. בית המקדש, מה זה בכלל? אז אנחנו יכולים לראות בספרים שאין דבר כזה קשר עם הקדוש ברוך הוא בלי קשר עם בית המקדש. לא מובן, זה מדרש פליאה. יש לשון בזוהר הקדוש, אילב ציון לב יהיו מלך. אם אין הקדוש ברוך הוא בציון, אין השראת השכינה בהר הבית, הקדוש ברוך הוא כביכול לא מלך בעולם. למור לציון מלך אלוקייך, כן? מה זה? איך זה? זה כל כך מנותק מאיתנו, אין לנו כמעט שייכות לזה. לדבר על מצב של תורה בשלמות בעם ישראל, עבודת השם בשלמות, תפילה שמתפללים וזה קורה מיד, לא צריך חיזוקים בתפילה כל כך. כל הדבר הזה, להרגיש קשר עם הקדוש ברוך הוא, שמחה, היהדות אמורה להיות הדת הכי שמחה בעולם. איפה זה? אז בדרך כלל אנחנו נגררים למצב של תיקו. ככה זה, אין מה לעשות. קינות זה היום הזה, בו אנחנו עובדים על עצמנו לא לקבל את המצב. לקונן, לבכות ולחפש בתוכנו נקודה של למה? מה? למה? לא מגיע לי? אני לא בן אברהם, יצחק ויעקב. הקדוש ברוך הוא בחר באבותינו, הוא בחר בנו, אנחנו הפרזנטורים שלו בעולם. איך יכול להיות שעם ישראל חולים, סובלים, כל כך עצובים, כל כך קשה להם? הפסוק מדבר על זה, הפסוק אומר, ותמיד כל היום שמים מנועץ. המצב הזה שיש יהודי חולה בעולם זה חילול השם. אתה פרזנטור של החברה, אתה אמור לראות מכובד, אתה לא יכול להסתובב ככה, נכון? אנחנו הפרזנטורים של הקדוש ברוך הוא בעולם. אנחנו אמורים להיות מכובדים. הוא אמור לדאוג לכל מסורי שאנחנו נייצג אותו בכבוד. המצב שבו יהודי יכול להיות מבוזה, כואב, מושפל, עצוב, קשה לו, מתמודד ולא מוצא פתרון, זה מצב שהוא חילול השם. רק מה, בדרך כלל התיקו שלנו גורם שאנחנו בכלל לא מבינים את זה. היום הזה הוא יום של קינות. הרבה פעמים במשך השנה גם קשה. מה, אני כל היום מסתובב כעצוב וממומר, וגם לזה קבעו לנו חזל זמנים. בסדר? אז בתפילה יש זמן של תפילה על חורבן בית המקדש, חורבן ביתך לא שכחנו, ואם אשכחך ירושלים, אז יש תיקון חצות, ויש כל מיני זמנים שבהם אנחנו כן מזכירים לעצמנו את הנקודה הזאת. לזכור שאנחנו בני מלך, לזכור שאנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, לזכור שבעצם אנחנו שייכים למשהו אחר, הרבה הרבה יותר גבוה, הרבה יותר מרומם. ובעצם, כיהודים, בעצם מגיע לנו הדבר הזה. זאת אומרת, לא מגיע לנו מישהו חייב לנו, אלא מגיע לנו כי זו התכונה שלנו. זה אנחנו בתור בני הקדוש ברוך הוא, המייצגים שלו בעולם, אמורים להיות. והתיקו עובר לקינות, ומשם הוא מגיע לתיקון. זה הדרך בה עוברים מהתיקו אל התיקון. ושתי הדברים האלה, שדיברנו מקודם, הם עוד פעם, לא לתפוס את המציאות שלנו כיום במבט השלילי, כי זה המציאות. הרבה פעמים התיקו מגיע מתוך החוסר התבוננות, בלי המודל הזה של אפרת לפרק את הדברים ולהבין אותם. רגע, מה קרה? זה מה שאמור להיות? האם זאת המסקנה? או אולי זה רק מצב זמני, לא נכון, לא טבעי, שלא אמור לקרות? מהר"ל מדבר על זה בנצח ישראל בהרחבה, שיש לא לקבל את המצב הזה כטבעי. כי אם נקבל אותו כטבעי, הוא יהפוך להיות טבע. ואז זה אסון. אלא לבכות, והבכי הוא בעצם סוג של הכרזה שהמצב הזה הוא לא המצב הטבעי שלנו. ומתוך זה התבוננות והסתכלות חיובית, נגיע בעזרת השם לגאולה. בעזרת השם. אז אין שאלות. יש שאלות? יופי, תודה רבה, תודה.